למעשה אנחנו מתחילים עכשיו את ההכנות לשמחת תורה הבאה. היסוד הפשוט של שמחת התורה זה חגיגת הסיום על אלימות וציבור של חמשת החומשים. צורת הלימוד מנוסחת בהלכה. תרגום, ירא שמיים ישלים את רש"י אם הוא שולט בתרגום. זה במסגרת החובה. עכשיו ישנם גם כאלה למשל שניגו הנהגה יפה. אי אפשר, מישהו במדרגה כזאת בבקשה, אבל בדרך הטבע אי אפשר לעבור על הפרשה ועל התרגום ועל רש"י ואחר כך על גדודים של ראשונים ואחרונים. איך אפשר חומר כל כך מרובה? אז יש החובה ההלכתית והתוספת ההלכתית, ויש כאלה שהניחו את עצמם שכל שנה לומדים עם מפרש נוסף. עוד אחד. כך שאדם יכול לומר, אני אצא מן העולם ולמדתי כך וכך מחזורים של פרשת השבוע עם התוספות המחייבות, ואני יודע גם את שיטתו של ספור, זוכר, שנה אחרת למדתי מבן עזרא, שנה נוספת למדתי עם הנציב. זה הנהגה יפה. ראשונים, אחרונים, אבל כמובן גם בתוך הרשימה הגדולה הזאת יש סדרי עדיפויות. הוא מקובל, לרש"י אין תחליף. אפשר אולי, כך נדמה לי, יש חלק מן הראשונים שאפשר להתמודד עם רש"י לתלמוד, אבל מה שעשה רש"י לתורה זה אי אפשר. אחרי המעמד המיוחד שיש לרש"י, אז הרמב"ן בפירושו לתורה הוא מן השורה הראשונה. והאמת היא שאת ההקדמה לסדרה הזאת של פירוש הרמב"ן לתורה שייך לומר רק בסוף, למרות הפרדוקס שההקדמה בסוף. כי מה פירוש ההקדמה? הכללים והשיטות והיסודות והמטרות והמטלות שהרמב"ן הציב לעצמו והוא מבקש להגשים אותם בדרך פירושו. כמובן, בפירושו של הרמב"ן לתורה, אז יש כמה וכמה משימות שחלק מהם הוא אמר במפורש בהקדמתו, חלק ברמיזה, חלק בתחום הנגלה, חלקים בתחום הנסתר, חלק ביקורת על שיטתם של קודמיו, כמו שהוא בעצמו אומר בהקדמה על היחס המיוחד שלו אל רש"י, אל אבן עזרא וכולי. אז כאמור, כמובן אי אפשר, ודאי לא במסגרת שלנו, להקיף את כל הרמב"ן לתורה. הקדוש ברוך הוא ייתן חיים, אז נשתדל בשיחות במשך השנה לבחור קטע רמב"ן שהוא על הרוב ייצוגי. ייצוגי מאיזה צד שהוא, אם מצד הפרשנות שבו, אם מצד הלשוני שבו, אם מצד ההתייחסות לפרשנות שקדמו לו, אם הסתמכות על דברי חז"ל, דברים כגון אלה. ובעזרת השם, אם נעשה את הדרך הזאת, אז שמחת התורה הבאה שלנו בעזרת השם תהיה עוד יותר עמוקה. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם. כאן לפנינו כבר דוגמה קלאסית של גישתו של הרמב"ן. מקובל בדרך כלל להבדיל בין האסכולה הספרדית לבין האסכולה האשכנזית. אני מדבר על האסכולת הראשונים. גם בלימודי הגמרא, גם בלימודי הפסיקה, זה בולט מאוד בגישתו של רש"י. בניסוח המודרני זה דדוקציה, אינדוקציה מן הפרט אל הכלל, מן הכלל אל הפרט. פעם אחת אנחנו מכירים במפורש את הקדמתו של רש"י לשיר השירים. אבל היינו מצפים אחרי רש"י הגדול שיכתוב מה הוא רוצה. בניגלה לא מצאנו שרש"י הקדים. המשפט המפורסם שספר בלי הקדמה כגוף, בלי נשמה. רש"י הוא גם גוף וגם נשמה, אלא צריכים לחפש את זה. אז אולי תהיה לנו עוד הזדמנות לראות את זה. חלק גדול של הנקודות שבהם רש"י והרמב"ן נפגשים, אז דברי הרמב"ן הם לפי שיטתו בצורה עם הקדמה, עם יסודות, עם הסברים, ואילו רש"י בקלוימר אחד, במילה אחת, בהבלעה אחת, כנראה התייחס, אם אנחנו מבינים פשט בדבריו, למה שאמר הרמב"ן. והנה לפנינו, לכאורה, מה מספרים? מספרים על בואו של אברהם לארץ. נכון, שגם כשקוראים את הפסוק, אז צריכים להתייחס אליו. המקום האחרון, המקום הטריטוריאלי, שבו היינו עם אברהם לפני הפסוק הזה, כשהוא מצוין במקום, זוהי חרן, אחרי שהוא עזב לטור כזדים. איך נכנס אברהם לארץ? דרך איפה נכנס לארץ? לא מסופר בכתוב. חז"ל השלימו את התוואי של ההליכה הזאת. מה ראה אברהם בארץ? אנחנו כולנו היינו צפים, הקדוש ברוך הוא אומר לו אל הארץ אשר הרקע, ברגע שהוא עבר את הגבול. איך אנחנו מתארים בעולם המודרני כשפלויני, ברגע שרגליו נגעו באדמת הארץ? אז כולנו היינו מצפים את החוויה הזאת לתאר. ומה עוד שיש לו הבטחה שאנחנו מחפשים את קיומה אל הארץ אשר הרקע. היה צריך להיות כתוב, זהו זה. א', מאיפה ידע אברהם שזאת הארץ? ב', למה לא אמרו לו? ג', מה הוא הרגיש? לא כתוב שהייתה לו קפיצת הדרך, לא כתוב שהוא נכנס דרך שידת טבעה ומגדר, ויעבור אברהם בארץ. איזה קטע הוא עבר, ומה החוויות שעברו עליו, ומדוע התורה לא מציינת את כל המקומות שבהם הוא עבר. ונזכור שהרמב"ן לעת זקנתו חי טוב את הרומן שלו עם ירושלים, עם ההיסטוריה שלו, עם בית כנסת הרמב"ן, אולי יהיה לנו הזדמנות לדבר בעניין הזה. אבל יש לנו עדויות, יש לנו עדויות, יש דברים מאוד מעניינים ברמב"ן בריאליה של פירוש המקרא, כשהוא מדבר על מטבעות ועל מה שהוא ראה וכמה מקבר רחל לבית לחם, הוא בדק, הוא פרש בחוץ לארץ, הוא בא לפה, והוא בדק איך זה בשטח. אז אברהם, הרמב"ן הכיר את המקומות, יש אפילו אז דיקאים עם הצבאים, עם שפט. אז הרמב"ן ידע שיעבור אברהם בארץ, ופתאום מתוך כל הסתימה הזאת, איפה הוא מטייל ואיפה הוא נמצא, התורה מציינת דווקא את מקום שכם. ומה פירוש המילה הזאת מקום שכם? אלה הם הקשיים שהיו לנגד עיני הרמב"ן, אבל רק בהמשך הוא יתייחס, או במפורש או ברמיזה, לקשיים האלה בטקסט ובהרצאת הדברים. הוא פתח בכיוון אחר לגמרי, שכאמור אופייני. אומר לך כלל, תבין אותו בכל הפרשיות הבאות בעניין אברהם, יצחק ויעקב. עצם העובדה הזאת שהוא אומר כלל, כאין הקדמה, והיא למעשה נוסחה שהרבה הרבה מפרשיות האבות מושברות על פיה. והוא עניין גדול, יזכרו רבותינו בדרך קצרה. ואמרו, כל מה שאירע לאבות, סימן לבנים. ולכן יעריכו הכתובים בסיפור המסעות וחפירת הבארות ושאר המקרים, ויחשוב החושב בהם כאילו הם דברים מיותרים, אין בהם תועלת, וכולם באים ללמד על העתיד. כי כאשר יבוא המקרה לנביא משלושת האבות, יתבונן ממנו הדבר, הנגזר לבוא לזהות. אז כבר לימד הרמב"ן כלל, שיש בסיפורי האבות, בספר בראשית, סיפור לעצמו מה שיראה להם, אבל הניסוח כפי שניסחה אותו התורה והרמזים שבהם זה בלשון מוסחאית. במהדורה זאת או במהדורה אחרת, בווריאציה זאת או בווריאציה שונה ממנה, יחזור הדבר גם אל הצאצאים, והנביא יבין, יתבונן, דהיינו הוא ידע שהמעשים הללו שעוברים עליו הם נוסחה שעתידה לבוא על צאצאיו. עולה מתוך זה שספר התורה וסיפוריה אינם רק דברים שיראו, אלא גם זה ספר תולדות העם. אם אתה מבקש להבין ולהתבונן ולצפות ולצפות מה שעתיד לקרות בהיסטוריה הישראלית, תקרא את הסיפורים האלה. כי הרי גם הנביא התבונן, הדבר הנגזר לבוא לזרוע. ואז אתה שואל, המאורע הזה שעכשיו, איפה הוא מתאים? איפה הוא נכנס? איפה הוא משתבץ בהיסטוריה בת אותו זמן שאתה עומד בה? אלא שפה הרמב"ן מבליע עוד כלל, והוא עניין יסודי מאוד במקרא, וגם פולש לעולם המחשבה. ודע כי כל גזירת עירים, מלאכים, עליונים, כאשר תצא מכוח גזירה אל פועל דמיון, תהיה הגזירה מתקיימת על כל פנים. השאלה היא כמובן, ואיתה הרמב"ן מבקש להתמודד, אם התורה מתכוונת לספר לנו מה עתיד להיות בתולדותיהם של ישראל, הייתה התורה יכולה לכתחילה לסרטט את העתיד הזה מבלי לספר איך זה מתיישם במקרה הפרטי של האבות. הרי המקרה הפרטי של האבות נכלל מקרה פרטי, אם אני תולש אותו מן העתיד, לא יצא. זה יראה לאברהם חפירת הבארות. נכון הוא שבבארות יש גם תכנים נוספים, אבל עצם חפירת הבארות במה שנוגע לסיפור אברהמי, זו הייתה עלייה של אותה תקופה. למה זה קיבל מימד של נצח בזה שזה נכתב בתורה? אם הכוונה היא רק לספר את העתיד, תספרו לנו את הנוסחה של העתיד ונגמר. לכן אמר הרמב"ן שהביצוע, יש תוכנית, יש תיאוריה, יש איזה רעיון, איזה סקיצה, איזה סרטוט של מה שעתיד להיות. אבל יש אפשרות של שינויים מסוימים. לדוגמה, והר"ן הקשה, הר"ן בדרשותיו, הרב שווה לביא אותו בדרוש בית, הקשה על הר"ן הזה, אני לא אכנס על כל הדיון הזה בראשונים. הרמב״ם לימד אותנו בהלכות יסודי התורה שכל יהודי הנבואה לטובה לא תהיה בהם חרטה. לעומת זאת, יהודים לרעה עשויה לבוא בהם חזרה. הרמב״ם כאן מתעלם מן הבעיה הזאת ואומר שכל גזירת עליונים, כאשר היא תתבצע בחיי העולם שלפנינו, אז הגזרה הזאת מוכרחה להתקיים. הבעיה היא אבל שיש יהודים טובים שלא מסופר לנו על ביצוע מסוים שלהם. אלא כאן הרמב"ן עובר לבעיה נוספת, והיא בעיה כלל תנ"כית, בעיית המעשים הסמליים. בעיה בתוך בעיה, שלא על כל הנבואות יש מעשים סמליים. אבל אולי, אבל קודם נראה את הרמב״ם. ולכן יעשו הנביאים מעשה בנבואות. זאת אומרת, מראש הרמב״ם מניח שישנן נבואות שמתלוות להם גם איזה פעולות, שמתלווים להם מעשים. כמאמר ירמיהו שציווה לברוך והיה כחלותך לקרוא את דברי הספר הזה, תקשור עליו אבן והשלכתו אל תוך הפרד, ואמרת ככה תשקע בבל. וכן עניין אלישע בהניחו זרועו על הקשת, ויאמר אלישע ירא ויאר ויאמר חץ שועה לשם וחץ שועה בעמרם, ונאמר שם ויקצוף על אביש האלוקים, ויאמר להכות חמש או שש פעמים, למה קימצת? אם לא היית, זו ראיה חזקה לרמב"ן, אם לא היית נעצר והיית ממשיך במעשה הזה שיש בו מין הסמליות, אז הקיטע את הרם עד קלה, היית זוכה למגר אותם לגמרי, ואתה שלוש פעמים תקה את הרם. זאת אומרת שמעובדה שהמעשים היו מקוטעים, שהמעשים היו לא כפי שהנביא קיווה שהם יהיו, אז מזה יש השלכה בשטח, ולכן התבוסה הערבית לא תהיה תותן. הרי לנו הוכחה ברורה מן המקרא, מתקופה הרבה יותר מאוחרת מעבר, שמעשים שנעשים במה שאנחנו קוראים צורה סמלית, יש להם משמעות בחיי המעשה בתקופה יותר מאוחרת. ולפי כך, החזיק הקדוש ברוך הוא את אברהם בארץ, ועשה לו דמיונות בכל העתיד להיעשות בזרעו והבן זה. אז הרמב"ן מסכם את ההקדמה לסיפור, למה חשוב לנו לדון ולהתפלפל ולדייק בכל הפרטים המרכיבים את סיפורי האבות, כי יש בהם מיניאטורה, יש בהם מדגם קטן, מקופל של כל מה שעתיד לקרות, וכפי שזה יקרה שם, כך זה ייתן את אותותיו לדור. הרמב"ן פה לא פירש את עומק דבריו, ואם אנחנו מבינים טוב את מה שהוא רוצה, אז נלך עמוק עליו. אלא שלצורך זה צריך ללכת עמוק, מה אנחנו מבינים בעולם המודרני במובן של הסמליות, ואיך צריך להסתכל על זה במשקפיים יהודיות. אני אתחיל מסיפור. כשהיה באום דיון על הגזענות, על הציונות וכו', אז הנשיא של המדינה דהיום היה אז השגריר. אז באחד הנאומים שלו הוא לקח את הטקסט של הצעת ההחלטה וקרא את זה בצורה דרמטית. ואמר, אין לזה תוקף וכו' וכו'. שעתו זה עשה רושם, על כל פנים בכלי התקשורת. אז אחר כך באחד הרעיונות שאלו אותו, אותו כתב כנראה זכר, שכיוון שהייתה הפגנה בראשית מלחמת העולם השנייה נגד הספר הלבן, כשיהודים הידבקו ורצו איכשהו להיכנס לארץ והאנגלים לא נתנו, אז הייתה הפגנה נגד הספר הלבן. אז דומני שבבית הכנסת ישרון, הרב הרצוג אביו היה בראש ההפגנה, והוא לקח טקסט של גזרות הספר הלבן וקרא את זה. אז הכתב שאל מאיפה לקחת את זה, אז הוא אמר, ראיתי את אבא כשהוא קורא את זה או משהו כזה. מה שחיים הרצוג לא ידע או התעלם ממנו, מה אמר אביו הצדיק בשעת מעשה? כשאביו קרא את ספר הלבן, אז הוא אמר, הוא כשם שאנחנו קוראים אותו מלמטה, כך יקראו אותו מלמעלה. אז היה בזה הצד הדרמטי, הצד המרשים, המלבב, הסמלי. אז העיתונות יצאה למחרת, הרב הרצוג קרא את ספר הלבן. אני רוצה שמיניסטר המושבות בלונדון יקרא, מה אתה קורא, מה אתה רוצה שאתה קורא? יהודים לא יכולים להיכנס לארץ גם אחרי שקראת את זה. אתה משחק בימי המעלים, מלך אשר קראת, אבל זה כבר מתאים. אז כשהבן שלו עשה את זה, הוא בוודאי זה לא השאיר רושם, הוא בוודאי זה. כשאביו הצדיק הגדול, אז הוא אמר, הוא כשם שאנחנו קוראים את זה, אז הוא אמר, הנה המעשה הסמלי. יש משהו במעשיהם של יהודים בעלי משקל, שמה שקוראים בנוסחה איתאותא דלתתא מעורר את האיתאותא דלעילא. אם כל עולמך אינו אלא בעולם הסמל, אז אין לך אלא סמל בלבד. אם אתה רואה רק את העולם הזה, אז בעולם הזה מה שאתה עושה, אתה עשית ולא נשאר עושה. אם אבל אתה רואה את שני העולמות, אם אתה מאמין שיש עולם מה שאתה רואה, ויש עולם שמה שאתה עושה פה, יש לו השפעה ויש לו השלכה על מה שנעשה שם, אז כל מה שאתה מבקש זה רק למצוא את המפתח. כיצד מעשים שאתה עושה כאן מסייעים למעשים שיעשו למעלה, שיעשו שם. מעשי המצוות, וכאן הבורט הגדול של הרמב״ם, מעשי המצוות זה מפתח של מעשים שאנחנו עושים פה, ויש להם גם משמעות סמלית, אבל גם משמעות סמלית, ולא רק משמעות סמלית. ונוסף לסמל שבהם, יש להם גם תכנים פנימיים. כשהרב קוק ניסח פעם, בהתמודדות מעודנת שלו עם הסימבוליקה, ורק עם הסימבוליקה, שצריך לדעת שהמצוות הן גם פעולות יציריות, אם כי יש בהם מרחב גדול לערך הסימבולי. זאת אומרת, אתה יכול לבוא ולומר דברים יפים מאוד, כיצד, דוגמה של סימבוליקה, כן? שתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד. אז אם זה רק הסימבוליקה, אז אתה יכול להתפלפל. ומה אכפת לך, זה יהיה קרקס, זה לא יהיה בדיוק תכלת. ומה אכפת לך שזה יהיה על הציצית, לעשות איזה מקום אחר. ברגע שהדבר נתון רק במסגרת של הסבל שבדבר, אז אתה יכול להפליט, אבל באותו הרגע שאתה אומר, הסמל זה קרם על העוגה, הסמל זה מין דבר נאה, מתקבל, שנשמע יפה, אבל יש לו גם תוכן פנימי, אז אתה נעשה שותף ליצירה בשני העולמות. אז כשם שאנחנו עושים פה, יש לזה גם השלכה שם. ללכת בארץ ישראל, במסלול שאברהם הלך, פירושו של דבר ללכת במה שהוא כבש לפנים. זה לא רק סימבוליקה, זה מעשה בפועל, זה עומק דברי הרמב״ן. כל גזירה תראים כאשר תצא מכוח אל הפועל, תהיה הגזירה מתקיימת. מפני שאתה גילית את המפתח שבעזרתו אתה פועל כאן ויש לזה השלכות. האמת היא שגם בהבנתנו הפשוטה זה לא כל כך מופקע. הדוגמה, היסודות הפסיכואנליטיים המודרניים גילו שמעשים ארעיים ואפילו שטחיים שאדם עושה, הם אחר כך נותנים את עקבותיהם בצורות חמורות מאוד בחיי הנפש של האדם. הרבה דברים, אדם משובש, כך היה לו. אני לא בא להגן או לקטרג, אני אומר לדידם. זאת אומרת, אתה יכול להבין שמעשים בסיטואציה מסוימת, בגיל מסוים וכו' וכו', נותנים את אותותיהם ואת עקבותיהם בתקופות מאוחרות ובמצבים שונים לחלוטין. זה בחיי הנפש של האדם הפרטי. קח לך את חיי העם כולו, ודברים שנעשו על ידי אבות האומה בילדותה של האומה, הם נותנים את אותותיהם ותקוותיהם בתקופות יותר מאוחרות בפועל ממש, ולא רק כסמל. בדיוק כשם שבפסיכו אנליזה אתה לא אומר זה רק דוימה לזה, זה ממש אותו דבר שיצר. מכאן שאותם מעשים שנעשו עם אברהם במה שהתורה מספרת, זה דמיונות למה שעתיד להיעשות בזרעו. עכשיו, אחרי שהרמב"ן הניח את היסוד, הוא מבקש לתת דוגמאות פרטיות להנחה הזאת, ואני מתחיל לפרש העניינים בפרט בפסוקים בעזרת השם. ויבוא אברהם בארץ עד מקום שכם, היא עיר שכם, כן זה שם המקום ההוא, ושכם בן חמור על שם עירו נקרא. קשה לרמב"ן לפרוש מקום שכם, כי צריך להיות עד שכם. אז מה זה מקום שכם? ולמה זה נקרא כך? אז הוא אומר ששם המקום הוא שכם. כי מה קשה לו? קשה לו, בתקופה יותר מאוחרת אנחנו מוצאים אדם בשם זה. אז האם האדם נקרא על שם המקום או המקום על שם האדם? אז אומר הרמב"ן, מכיוון שהתורה מספרת על ביקורו של אברהם באותו מקום הרבה זמן לפני שאני בכלל יודע שיש אדם בשם שכם, אתה למד שפלויני קרוי על שם המקום הזה. וכתב רש"י, נכנס לתוכה את מקום שכם להתפלל על בני יעקב כשיבואו מן השדה הסיבים. ונכון, אז יש פה הדגשה ראשונה, והרמב"ן מצא ברש"י סיוע לדבריו, שלמה לא מזכירים את כל המהלך, נניח לפי מסורת חז"ל, שזה היה מראש הנקרה, מסולמה של צור, שם נכנס אברהם, בכופנים לפי שיטה אחת בחז"ל, והגיע למקום שכם, מה, עם כל המסלול עד אז, ברגע זה זה לא מעניין אותנו. מעניין אותנו המקום הראשון שקיבל מימד היסטורי לתקופה יותר מאוחרת לשכם. וכאן אברהם נכנס לתגר. שכם במקום של פורנות, אברהם מבקש שישראל יחלצו מן הפורנות הזאת. ואני מוסיף, הרמב"ן על רש"י, כי החזיק אברהם במקום ההוא תחילה, וקודם שנתן לו את הארץ. וכאן הרמב"ן מתייחס לשאלה מדוע באמת, זוהי דוגמה איך ההוספה של הרמב"ן משלימה את מה שלשיטת רש"י לא מיושר. לשיטת רש"י לא מוסבר מה קורה עם כל צפון הארץ מכניסת אברהם, לא חשוב מאיפה הוא נכנס, עד שכם. בשכם היה על מה להתפלל, יש אירוע היסטורי על שם העתיד. הרמב"ן אומר שהכוונה היא שהמהלך בין הצפון לבין שכם לא נכנס לגדר החזקה שאברהם החזיק בארץ. כמנדלת אדם, זו לא הייתה הליכה שראוי לחקוק אותה בספר. מדוע? כי כאן, במקום הזה הוא בא תחילה, נרמז לו כי בניו יכבשו המקום ההוא תחילה קודם היותם זוכים בו. וקודם היות אבון יושב בארץ שלם להגלותה משם, ולכן אמר והכנעני אז בארץ. אז הרמב"ן פה מרוויח גם את מה טיבו של הביטוי והכנעני אז בארץ לשיטתו. אם אנחנו נמשיך את קו המחשבה הזה של הרמב"ן, אז עולה פה דבר מופלא מאוד. ישראל עברו את הירדן בסביבת יריחו, צפונה, דרומה, הרחק מאדמה עיר שם בסביבה. מסורת חז"ל מדברת על התמקמות ראשונית בשכם, בין הר גריזים להר עיבל. אנחנו יכולים לנסות למצוא את התוואי גם היום, זה הכביש הנחמד והיפה העולה מצפונה של יריחו עד לטייבה, הכביש בפיתולים, על יד נעמה, אני חושב קצת יותר צפונה, והוא עולה שמאלה ומגיע עד לדרך חלום ומשם לשכם. כוכב השחר, כל הסיפור. על כל פנים, שם ההתמקמות הראשונה הייתה בשכם. בית אל והעי, זה האזור שבו הסתובבו ישראל לראשונה. יריחו נפלה בדרך ניסית. הכיבוש הראשון היה שם על גב ההר. ואז קרה מה שקרה עם הגיבונים. והייתה ברית של מלכי הדרום. גבעון, ירושלים, לבנה, מקדה. המסע הצבאי הראשון של יהושע לאחר העי ובית אל היה לבית חורון, מבוא חורון, למטה, לטרום, הרטוב, עד קרוב לעמק האלה. דהיינו, המסע הראשון היה ממרכז הארץ דרומה. בדיוק המסע של אברהם. אברהם מגיע לשכם, ושכם זה המקום הראשון שבו הוא מתמקם, ואחר כך, יש רעב בארץ, הוא יורד. אברהם הולך הלוך ונסוע הנגבה. הכיוון של אברהם זה משכם דרומה. בדיוק הכיוון שעשה יהושע. אברהם הולך חזרה, אז אנחנו נותנים כל מיני כללים למה באותם מחסניות, אבל אין מקום אשר היה הוא לא שם בתחילה. ואז בא המתח בינו לבין לוט, וכשלוט עומד שם על גב האר בין בית אל והעי, והוא נושא פניו מזרחה, אז הוא רואה את הביקה, וביום צלול אפשר לראות את זה עד היום, את הביקה המסתרת כל כך יפה, ואתה רואה את ערבת יריחו ואת נעת המדבר שם. אבל לפני שחטא אלוקים אצלו, אז כל החום וכל מקורות המים הצלולים של הביקה, הניבו שם כולה משקה. אז לא תבוחר לו. אז הוא יורד מגב ההר, הוא מתמקם שם ביער הצדו, ואברהם למעלה. אז אברהם שומע את מלחמת המלאכים, והמלאכים הללו מסתומת נסוגו דרך הבקעה והגיעו עד לצפון, ואז בא פליט מגיד אברהם, ואז אברהם נחלק עליהם לילה, והציר הנוסף של אברהם זה צפונה עד חובה אשר מצפון מסמור מציפונה, אומר התרגום, מציפונה לדמשק. ואז המהלך הנוסף שלו זה עד לצפון. הנה לנו הבסיס, מחנה הקבע הוא בשכם, ומהלך אחד דרומה ומהלך אחד צפונה. ולמעשה ברגליים כבש אברהם וסלל את הדרך לפני יהושע. אלה הם המסעות העיקריים של שתי הזרועות של דרום וצפון. נכבשו, אחר כך היו כל מיני ספחים ובלעות, הותירו, לא הותירו, נלחמו, הייתה כבר חלוקה יותר שבטית, זה צריך להתחזל, אבל את המסלולים הראשיים הדבר הזה נעשה. דוגמה קלאסית שבקלאסית, גיאוגרפית פשוטה, למעשה אבות של אברהם, סימן לבנים יהושע. שלא לדבר שביהושע עצמו, האדם הגדול בענקים, וחזר ודרשו על אברהם וכו', אז יש כבר קשרים יותר פנימיים, אבל בפשט. עכשיו נראה איך הרמב"ן מאיר. נרמז לו מזה. בניו יכבשו המקום ההוא תחילה קודם היותם זוכים בו, וקודם היות אבון יושב בארץ שלם להגלותה משם, ולכן אמר ותנני אז בארץ. וכאשר נתן לו הקדוש ברוך הוא הארץ בבעבר, כיוון שאברהם הגיע לכאן בלי המאמר, עוד לא אמרו לו שזה ארץ אשר הרקע, רק אחרי שהוא הסתובב שם, אז זה נתגלה לו. אז נסע משם ונטע אוהל בין ביתנו ובין העי, כי הוא המקום אשר כבש יהושע בתחילה. בתחילה הוא משם יצא למסעות הכיבושים. וייתכן, כאן אמר הרמב"ן עוד הסבר, שהזכיר הכתוב והכנעני אז בארץ, להורות על עניין הפרשה לומר כי אברהם בא בארץ כנען ולא הראו השם הארץ אשר יעדו. עדיין איננו יודע. בכל פנים, לא בא גילוי על זה. ועבר עד מקום שכם. והכנעני הגוי אמר ואנימה אז בארץ. ואברהם ירא ממנו. ולכן לא בנה מזבח לשם. וכאן הרמב"ן, אם אכן סבור היה אברהם שזאת הארץ, אז למה לא הבא מיד תודעה? אז הוא אמר, מפני שהכנעני אז בארץ. ובבואו במקום שכם באלון מורה, נראה אליו השם ונתן לו הארץ. ושרה יראתו, כי כבר הובטח בארץ אשר אראך. אז עכשיו אומר, או, זאת הארץ. ואז בנה מזבח לשם לעובדו בפרסיה. לאברהם הייתה משימה, וכאן הרמב"ן מבליע עוד את זה. לאברהם הייתה משימה לפרסם שם השם בעולם. למה המשימה הזאת נשארה בהסתר מהצפון ועד שכם? מפני שלא היה לו איתות משמיים. מפני שהוא קיים בעצמו חביב כמעט רגע. אני עוד לא בטוח שזה הזמן. הוא חיפש עוד מי והראו לו. כשהגיע לשכם הראו לו, ואז בנה מזבח. זה הרמב"ן הטכני כאילו, אבל שכולל בתוכו את נוסחת העתיד. ועכשיו הרמב"ן לא מתבייש לטפל גם בעניינים לשוניים, הסברים, גיאוגרפיים. ואלון מורה זהו במקום שכם. ונקרא גם כן אלוני מורה. כמו שכתוב מול הגלגל אצל אלוני מורה. ושם הר גריזים והר עיבל בשכם וקרוב לירדן. שבאו שם בתחילת ביאתם בארץ. הנה אותו מסלול, אותה עלייה תלולה מהבקעה אל גב ההר. אבל אלוני ממרא הוא מקום אשר הוא בארץ חברון רחוק מן הירדן. ודע, בכל מקום שיאמר הכתוב אלוני ממרא, שם ממרא הוא על איש אמורי, שהמקום ההוא שלו, כמו שנאמר, והוא שוכן באלוני ממרא האמורי הכי אשכול והכי הנר. ואילו כל אלון מורה ואלוני מורה, נקרא המקום ההוא על שם איש ששמו מורה. אבל זה כנעני ומארץ הכנעני היושב בערבה. וכשיזכיר הכתוב ממרא סתם, הוא שם העיר. כמו שנאמר, ויבוא יעקב אל יצחק אביו, ממרא קריית ארבע עיר חברון, על פי ממרא עיר חברון. כי האיש אשר לא אלוני נקרא על שם העיר, וכן שכם בן חמור כשם העיר שכם. ובראשית רבה, על דעתי דרב יהודה, את ראו דשמי ממרא, ועל דעתי דרב נחמיה, גם ראו דשמי ממרא. ואחרי הרמב"ן הטכני הזה, אז עוד העמדה. וטעם לשם הנראה אליו, כי הודה לשם הנדכבד וזבח לו זבח תודה על שנראה עליו, כי עד הנה לא נראה אליו השם, ולא נתוודה אליו במראה ולא במחזה. אבל נאמר לו, לך לך מארצך בחלום הלילה וברוח. וכאן הרמב"ן מרוויח שאלה נוספת. מדוע לא בנה אברהם מזבח? נניח בחוץ לארץ לא הוכשר, אבל היה לו גילויים שרוצה לך מאוד כסדים. מדוע לא מיד בכניסתו לארץ? ואז הוא מבדיל בצורת דקה, אומנם כמעט ואין ראיות מן הכתובים, בדרגות הגילויים של אברהם. וזאת יכולה אולי להיות... אנחנו מכירים במסורות חז"ל, בן 3 הכיר אברהם את בורו, בן 48 הכיר את בורו. אז בפשוט שתי נוסחאות. ויכול להיות שזה אחד. המסלול התחיל בגיל 3, אז התחילו לשאול, תרח,